עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן אני אומר שהמפיקה מלי בנימינוב, על השידור אילאי קונפלד, והדיגיטל רון שהין. יש לנו כאן בעצם, מעניין, פעם שנייה, כמו בפעם הקודמת, אורחת ציפי גון גרוס, פסיכולוגית, סופרת ואשת תקשורת, אבל האורחת, אולי האמיתית יותר, היא ניצה אייל, שכתבה את הספר, הפסיכולוגית ניצה אייל, גם הסופרת שכתבה כמה ספרים, אבל הנושא שלנו, ספרה סודות ומה שמאחוריהם.
ניצה אייל, זיכרונה לברכה, כן.
כן, ניצה אייל, זיכרונה לברכה, את הספר הזה היא לא השלימה, הוא יצא בהוצאת המשפחה, זה משהו, כן, וכתוב בהקדשה, ספריה הקודמים של המחברת הוקדשו לדמויות חשובות בחייה, ספר זה מוקדש לה. אז סודות. ציפי, גון גרוס.
ערב טוב.
ערב טוב. את באת הנה בתור חברה שלה, וחברה, הייתי אומרת, שליווית אותה במשך שנים, ואת בעצם היית שותפת סוד שלה.
זאת הגדרה מאוד מעניינת, כי הייתי שותפת סוד במידה שהסוד שלה היה חשוף. כלומר, היינו נפגשות באמת במשך שנים, 3-4 פעמים בשנה, תמיד באותו בית קפה במרכז שוסטר, גם שהתחלפו הבעלים, הייתה קוראת לזה במשרדנו, ניפגש במשרדנו, וידעתי שהיא חולה, וידעתי שהמחלה שלה קשורה לנושא של כלי הדם, לא, היא מעולם לא אמרה את המילה לוקמיה, כפי שכתוב פה בספר, וידעתי על ההתמודדויות שלה, הקשות, הממושכות לעתים, אבל היא אף פעם לא נתנה לזה להפוך למרכז השיחה. זה היה ברקע, זה, היו נגיעות קטנות בסוד הזה, שבעלה רובן מרחיב עליו את הדיבור בפרק האחרון של הספר, אבל אף פעם היא לא נתנה לזה להיות המרכז. תמיד הייתה פתוחה וקשובה ורואה את האחר.
אני מוכרחה לציין שרובן אייל, שכתב סוף דבר לספר, הפרק שלו הוא בעיניי אחד הפרקים המדהימים שאני מרגשים, כי בעצם, כיוון שהספר על סודות, הוא מדבר על העניין של מה שקורה שבמשפחה, שיש בה ילדים, ונודע לאמא, לניצה, שהיא חולה במחלה קשה, במחלה אפילו מסוכנת, נדמה לי שזה בזמן הבר מצווה של הילד הבכור, והמשפחה מתנהלת עם איזה סוד, איך לא מדהים את הילדים ומתגלגלים עם הדילמה ללא סוף.
הוא כותב בפרק הזה שהם היו נשואים 57 שנה, מתוכן 36 שנה מאז שובחנה המחלה שלה. היו כמה וכמה אבחונים, בסופו של דבר שכן שלהם, פרופסור ערן דולב, שהיה קצין רפואה ראשי ופנימאי וחבר טוב של רובן עד היום, שמע את הפרטים, והוא הראשון שבעצם נתן בעדינותו את ההבחנה, שבעקבותיה ניצה והרופאים שלה, הרופאות שלה, שהיו גם חברות במהלך השנים, עברו את כל הדרך הזאת. ובאמת, כמו שרובן איש צבא בדימוס, הוא אומר, זה היה אירוע מתגלגל. הילדים גדלו, נישאו, 3 בנים יש לניצה ורובן, כל אחד כמובן בדרכו הבין את הדברים, והיו דברים שלא נאמרו מעולם. ובאמת, אני חושבת שאחת ההגדרות היפות של ראובן, הוא אמר שהסודות היו כמו רפסודה לחצות וואו. בעזרתה מים גואשים. רפסודה של שניהם, בלעדית אולי, או פרטית של שניהם, לחצות בעזרתה את המים הגואשים של הנישואים.
עכשיו את יודעת, ההתייחסות שלי, הרגשית, לסוד, כלומר, סוד גדול, היא מבחינה אגב בין סוד דומם לסוד רועש, בספרה, סודות ומה שמאחוריהם. אצלי, כפסיכולוגית, שגם שומעת הרבה סודות, התחושה היא שסוד גדול שיש לבן אדם, והוא לא חולק אותו עם הקרובים לו, אצלי, אני אומרת עכשיו משהו אישי, זה מועקה. כי כשאתה קרוב מאוד לבן אדם, ואתה לא יכול לחלוק איתו, או לא רוצה לחלוק איתו, זאת מועקה. ומעניין שכשאני קראתי את ספרה של ניצה אייל, אני ראיתי תפיסה אחרת. את היית רוצה לדבר על התפיסה הזאת?
בהחלט. אני חושבת, גם אני כפסיכולוגית, הרבה פעמים גם אומרת למטופלים שלי שסוד הוא מפלצת שאוכלת. צריך לשקר, צריך להעמיד פנים, צריך להיות כל הזמן במתח, שמה האיש הזה הוא בין היחידים שיודעים את הסוד שלי, אולי לא דרכי, מתי הוא יפלוט אותו במקרה, צריך לברור בקפידה מה אומרים, מה לא אומרים, בכל מיני נושאים אחרים, הוא כמו מפלצת שגם יוצרת כל הזמן אדוות במים. והנה באה ניצה ואומרת, אתם יודעים מה? קודם כל, זה גם כותרת המשנה של הספר, כל אדם חייב שיהיה לו סוד או געגוע. היא מתארת גם את הדברים החיוביים שבסוד. למשל, סודות של ילדים, שהם חלק מאוד משמעותי מההתפתחות שלהם, מקביעת הזהות העצמית שלהם, מקביעת הגבולות בינם לבין הסביבה. ילד במהלך ההתפתחות שלו צריך איזה חומה, חדירה, במידה כזאת או אחרת, לפי גילו, מפני הסביבה. אני חושבת שאחת ההוכחות היא כמה משחקי ילדים יש במרכזם סוד. גם הקוקו, שהוא כמובן משחק אוניברסלי, וגם מחבואים, וגם משחק הזה שבו קובעים תור של מי אבן, נייר ומספריים. כל הדברים האלה יש בתוכם סוד, וזה לא מקרה.
את יודעת, כשקראתי את זה, ואני שומעת אותך עכשיו מדברת כפסיכולוגית, חשבתי שאצלי היה פגם מסוים. אני, היה לי צורך לדבר על הכל. כלומר, לא הרגשתי טוב עם סוד. אז, ואמא שלי אמרה לי, ורדה, לא צריך לספר לשכנים כל דבר, אבל בעולמי, שכנראה התפתח באופן מעוות, לא אהבתי סודות, ולא יכלתי אותם, לא יכולתי. אז הנה, את מדברת על זה כשלב חשוב בהתפתחות, והנה, לא, לא, זה... משהו לא התפתח אצלי. וכשאני ראיתי את הכותרת המשנה, כל אדם חייב שיהיה לו סוד או געגוע, וואו, אמרתי לעצמי, רגע, 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 רגע. אז הנה, אנחנו ברגע, רגע. אז באמת, את מדברת על החשיבות של סוד לקביעת גבולות ולאפילו עיצוב זהות.
תראה, הרבה מאוד ילדים אומרים, תסגור את הדלת, אני צריך פרטיות, כשהם נכנסים לשירותים, משלב מסוים, או רוצים שההורה או האח או האחות לא יהיו נוכחים כשהם מתקלחים. זה חלק, תראה, אפשר להשוות את זה לבריאת העולם. בראשית ברא, בהתחלה הם לא התביישו במבושיהם, אחר כך הם כיסו בעלי תאנה. זה שוב, כמו ההתפתחות של האנושות, כך ההתפתחות נכנסה, כך פחות או יותר ההתפתחות גם של הילד, שהסודות הופכים להיות חלק מעצמיותו. אני לבד, אני לבד, אני לבד, זה רק שלי. תראי, אפשר לראות את זה הרבה פעמים אצל ילדים, נניח שיש להם בעיית אינקופרזיס, שהם עושים קאקי בתחתונים. הם מסוגלים לשלוט בזה, אבל הם הולכים לפינה מסוימת בבית, מבקשים חיתול, ושם מתרחשת הבעיה הזאת של האינקופרזיס. זה בשליטתם, אבל הם שומרים את זה לעצמם. זה חלק מה... חשוב מההתפתחות.
טוב, מעניין שדווקא לקחת דוגמה שהיא כל כך בעייתית, וכל כך מטריסה, וכל כך לא משתלבת, הייתי אומרת, בפוליטיקלי קורקט, של מה שנחשב בתוך המשפחה. אז בעצם, בכל זאת, בואי נדבר על זה שסודות יכולים, כמו שאת אמרת, להרוס. בואי נדבר דווקא גם על הקושי האישי שאדם צריך לחיות ולהסתיר סוד. סוגי סודות. מה הסודות של אנשים מבוגרים שמשכיחים ביותר?
תראי, קודם כל אני חושבת שיש סוד הרבה פעמים שקשור לבגידה, לשבירה של האמון בין בני הזוג ולרומן מחוץ לנישואים. פה אני פותחת סוגריים, זה סוד שלפעמים מתגלה אחרי מות האדם. פתאום התברר שהיה לו ילד מחוץ לנישואים, והילד הזה בא ותובע את חלקו בצוואה, בירושה, במעגל המשפחתי. זה סוד של אנשים מבוגרים שבקליניקה אני שומעת לא פעם ולא פעמיים.
תראי, אני אצטרף אלייך בשאלה שפנתה אל האישה באמת מבוגרת מאוד, והיה לה מאהב אדם שאהבה אותו במשך 40 שנה, אולי אפילו 50 שנה, והיא שאלה אותי אם היא לא אמורה לפני מותה לשתף את הילדים. כלומר, לא לקחת את הסוד אל קברה. וזו הייתה הדילמה שלה. מה אני עושה עם הסוד הזה? טוב, התלבטנו. להגיד מה אני חשבתי?
מאוד אני רוצה לשמוע.
אני חשבתי שהיא צריכה בעדינות לבדוק מה הם רוצים לדעת. כי אני חייבת להגיד, למשל, שבזמנו, לפני המון שנים, אני מזכירה כאן את ירון לונדון, שפעם נסענו יחד לשידור ברדיו בירושלים, והוא אמר לי שמציק לו הסודות שאוריו לקחו לקבר. כלומר, לפעמים אתה נורא רוצה לדעת מה היה שם, ולפעמים אני רואה את זה יותר מירושה, יותר מכסף, אבל כמו ש... ניצה כותבת בספרה, ואת תגידי, לפעמים זה הרסני.
נכון, לפעמים אם אתה על ערש דווי מספר לילדים שהניסויים לא היו כמו שהיה נדמה להם. לאבא הייתה בת זוג במשך שנים ואני העלמתי עין, או לי היה בן זוג. אני חושבת שאתה הורס להם פה בבת אחת את הביטחון, את האמון שהיה להם כל השנים. זה קורה אפילו במקרים טריוויאליים שאין בהם סוד, שהורים פתאום אחרי ניסויים שכלפי חוץ נראים טוב, אומרים לילדים, אבא ואמא החליטו להיפריד. ואז הילד אומר, רגע, כל מה שהיה עד עכשיו היה בלוף, כל זה שיקרתם לנו. אני חושבת שהעצה שלך לדעת מה הם רוצים לדעת, היא עצה מאוד נכונה, ורואה גם את הצרכים של ילדיה, לא רק את הצורך שלה לגלות, להיחשף על סף מותה.
כשברור לנו שילדים שחיים באמת, אנשים, אני אפילו לא אגיד ילדים, אנשים, שחיים בתוך סוד, הם הרבה פעמים מפתחים איזה תחושות, אני אגיד במרכאות, פרנואידיות. כלומר, אתה מחפה, אתה מרגיש משהו, ואתה לא יודע מה זה. הרי הרבה פעמים התחושה היא שמשהו מרחף, אני מרגיש משהו ואני לא מבין אותו. והרבה פעמים זה הולך לפרשנות שהיא שגויה.
נכון מאוד, אבל לפעמים יש דבר אחר, שיש משהו שנדמה לי בתוכי שהוא סוד ענק, וכשאתה אומר אותו למטפל, המטפל אומר, זה הכל? זה מה שהחבאת השנים? או אומר בליבו, הייתה לי פעם מטופלת שבמשך שנתיים אמרה, יש משהו שיום אחד אני אגלה לך. ואז יום אחד היא אמרה, את יודעת, כשהייתי נערה בקיבוץ, במרתף של בית הילדים, יום אחד כל הבנות הראו אחת לשנייה את הציצי שלהם. ועד היום אני בטוחה שהייתי אז לסבית. אמרתי לה, תקשיבי, זה הסוד, על זה אנחנו שנתיים עושות גומות מסביב למערה הסודית הזאת. לא, זה כל כך טבעי, זה כל כך חלק מההתפתחות. היא הייתה צריכה להיות בשלה מספיק בשביל לחשוף את מה שנראה לה כסוד היום ונורא, והיה בעצם דבר טריוויאלי, בטח בקיבוץ שכל הילדים גדלו אז יחד בלינה משותפת, והיו מאוד חשופים אחד לשני. זה כל כך טבעי שבנות ובנים יראו אחד לשני את הגוף שלהם בגיל הזה.
עכשיו, את מביאה אותי לעניין, באמת, של דברים שאנשים חושבים או מרגישים, הם חווים את זה כסוד אפל, סובלים נורא, הדבר הזה משוטט להם במוח, ואני רוצה להקריא בהקשר הזה קטע מהספר של ניצה, בעמוד 71. לפי מחקריו, שימו לב המאזינים, של הפסיכולוג האבולוציוני דיוויד באס, מרצה באוניברסיטת טקסס שבאוסטין, ומחבר הספר הרוצח בדלת הסמוכה, אפילו לאנשים נעימים וטובי מזג יש מחשבות אפלות. הם עשויים לדמיין את עצמם, דוחפים אדם מול רכבת דוהרת. דורסים קהל של עוברי אורח, דוקרים את בן זוגם באמצע הסקס, אונסים ורוצחים את מנהלת בית הספר או חונקים למוות אורי קשיש. אני מקווה שלא נתתי ברשימה זו רעיונות לכמה אנשים. לטענת דיוויד באס, רוב הזמן מחשבות אלו אינן מעוררות לפעולה, אלא להפך, הן משמשות כבלמים ועוזרות לעצור את הדחפים המטורפים, ולפעמים אלה לא דחפים, אלה סתם מחשבות והן תורדניות. וכמובן שלפעמים לדבר על זה עם מישהו, אתה מקבל משוב שכל כך הרבה דברים שמשוטטים לנו במוח, לא צריכים להפחיד אותנו.
שהם הפחדים שלנו, לכן פרויד המציא את החלומות, איזה כיף לנו. נתן לזה מקום מכובד, הרבה פעמים אנשים חולמים בחלום על דברים איומים שהם עושים או שקורים להם. וזה הפחד מפני התוקפנות הזאת.
ואם כבר הזכרת, הרבה אנשים מפרשים את הסוד, את החלום, ואנחנו קצת סוטות מהנושא, אבל החלום שפרויד אמר, wishful thinking, כאילו החלום מבטא את הרצון שלי. אז מה? אם עשיתי בחלום דברים מסוימים, רגע, אני רוצה את זה, או אנשים, ואני רואה אנשים מפרשים את זה, כמה שבעתיד יקרה. אני חולמת שאני חולה במחלה אנושה, או אבי חולה במחלה אנושה, ואני בטוחה שבגלל שחלמתי, זה יקרה. ושוב, זה סוד שתמון בי, וגורם לי המון המון מצוקה, ואתה צריך שמישהו יגיד לך, הלו, אין בזה כלום, זה גרבג'.
נכון מאוד, נכון מאוד. תראי, אבל אני חושבת שהסודות בתקופה המודרנית קיבלו הרבה הרבה יותר משמעויות. למשל, אין סודות בחברה, אמרנו פעם, היום אין סודות בכלל, בעידן האינטרנט, על כל בן אדם שאתה פוגש, אתה עושה גוגל, מתחת לשולחן שאתה יושב מולו, או בכל דייט, ואתה מקבל את כל ההיסטוריה שלו, לטובה או לרעה.
מלבד לגנץ.
כן, מלבד השבק עם העוזר בית של בני גנץ, כן.
כן, שנכנס בלי שבדקו מי הוא. אז יש לנו באמת דברים לפעמים מטורפים, ואת אמרת דווקא בעידן שלנו, הטכנולוגיה, אנחנו חייבים לתת גם את הכבוד למכשיר הקטן הזה, שאנחנו כותבים בו סודות רומנטיים, או סודות על אנשים, דברים שאנחנו חושבים עליהם, אז הטלפון, רואים בו הרבה פעמים את הדברים שלא התכוונו להראות. הטלפון נופל לידיים הלא נכונות, ואנשים לומדים ממנו דברים שהם הטלפון הבוגדני והמייל. ואגב, אני חייבת לציין כאן שבמייל, במחשב, יש הרבה פעמים שרשור, ואנחנו חושפים דברים שלא התכוונו לחשוף, שהם באמת סודות שלנו, שאנחנו מתכתבים על או בעניין, ובטעות זה מגיע לאדם הלא נכון.
זה קרה לי לפני כמה שנים, היינו בחול כל המשפחה, וזה היה ערב האחד בספטמבר, וכתבתי מייל לחבר טוב שלי, שאלתי אותו איך הילדים מתארגנים לקראת שנת הלימודים, ועם הילדה שעשו לה אבחונים באמת עולה על הכיתה הנכונה, מין מעקב כזה אחרי, מעקב כזה שלי אחרי המצב של ילדיו, ולמחרת בבוקר אני מקבלת ממנו תשובה, היינו אז בפריז, אני מקבלת ממנו תשובה, ושוב, תשובה מאותו אדם, אני אומרת, הוא הרי ענה לי, מה פתאום הוא שולח את המייל שלו פעמיים? מתברר שהוא רצה להזמין אותי לביתו החדש, ואשתו אמרה לו, מה לי ולציפי גון גרוס הזאת, למה אני צריכה להזמין אותה הביתה? ואז הוא לקח את המייל שלי, שבו אני מתעניינת בילדיו, ושלח לאשתו, נראה אותך עכשיו אומרת מה לי ולציפי הזו, פשוט שלח את זה בטעות אליי. כלומר, עד היום יש בינינו סוד של שנים, הוא שלח אליי בטעות סוד שמסגיר, שאשתו לא רצתה להזמין אותנו לבית החדש שלהם, והוא אומר לה, עכשיו נראה אותך אומרת מה לי ולציפי גון גרוס. והוא השביע אותי, ואת רואה שאני לא אומרת את שמו, ולא שום פרטים מזהים עליו, על אשתו, על מקום מגוריהם, על שום דבר, וזה סוד בינינו. איך דרך טעות שלו, נחשף איזשהו פרט, על אשתו ועל מה היא חושבת עליי או משהו כזה. זה קרה לי בעצמי פעם. איזו עיתונאית רצתה לראיין אותי באיזשהו נושא ולא הייתי פנויה. שלחתי את זה לאיזו פסיכולוגית אחרת. וכתבתי לה, זאת וזאת רוצה לראיין. היא קצת נודניקית, אבל...
בדיוק.
והיא שלחה את זה אליה. אוי ואבוי, אני יצאתי מזה שנים. בטעות, בטעות.
אני לא חושבת שיש מישהו שלא קרה לו, שהוא כתב מישהו, משהו, לא לעיניו. של הנמען.
כן.
ואוי, כתבתי לך משהו לא, שלא הייתי צריכה לשלוח. תמחקי בבקשה. תמחקי, תמחקי, תמחקי. לא בטוח שהיא תמחוק. אז אנחנו הרבה פעמים, היום בגלל הטכנולוגיה, אנחנו מגלים סודות שלא התכווננו.
נכון מאוד.
לגלות, ועדיין, כמו שאת בטח תסכימי איתי, עדיין, המון סודות מרחפים בחיינו ובעולמנו. עוד מעט נדבר על שתינו כפסיכולוגיות ומטפלות ששומעות ומקשיבות לסודות של אחרים. לפני כן הייתי רוצה דווקא, עוד שנתייחס, לגלות סודות לאדם שלא יודע לטובתו. לפני שנצא להפסקה ונשמע את הפרק השלישי מהסיפוניה, הקונצ'רטו לפסנתר של גרשווין, אני רוצה לשאול אותך מה את חושבת על לגלות סוד לחברתך הטובה שבן זוגה בוגד בה.
זו דילמה מאוד 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 גדולה.
אז על זה נדבר, כלומר, לגלות סוד כאילו, או לא כאילו, אני לא יודעת, ומה אנחנו חושבות על זה, ומה היינו רוצות, ואיך היינו רוצות שיתנהגו אלינו. בנושא הזה. אז אנחנו באמת נשמע עכשיו גרשווין, קצת סוער, קצת הרבה סוער, וציפי גון גרוס, עוד מעט נחזור אלייך, לשוחח על ספרה של ניצה אייל, סודות ומה שמאחוריהם.
103 FM.
103 FM. חזרנו לשיחה עם ציפי גון גרוס, פסיכולוגית סופרת ואשת תקשורת, כשהנושא הוא ספרה של ניצה אייל, זיכרונה לברכה, סודות ומה שמאחוריהם. את יודעת, אני למאזינים, זה נראה לי כל כך לא מקרי, העניין של כתיבת ספר על סודות. ניצה אייל עצמה מספרת על סגנון החיים שלה, והיא אומרת ככה, בעמוד 51, דוגמה נוספת לטיפוס הסודי הוא של חברי לחיים, אב בניי וסב נכדיי ונכדותיי ונכדותיי. חבר טוב לכל דבר, אבל חבר שותק. היו לילות רבים שלא חזר מעבודתו, וימים אחרים שבהם חזר בפנים מוטרדות עם עיניים אדומות, הלך לחדר הרחוק בבית, הקפיד לסגור את הדלת, ודיבר שעות בקו המבצעי. בבוקר שמעתי את החדשות והבנתי. הוא כבר לא היה בבית, ואני תליתי את המדים לייבוש על חבלי הכביסה. כשהיה בן 3, הזמין אותי בני הצעיר אופיר לחדר שלו, ושאל בשקט בשקט, פן ישמעו, אמא, איפה אבא גר? ולא השתכנע שאבא גר בבית. סגנון חיים.
כן, וזה גם היה החן שלה, היא מאוד מזכירה והרבה פעמים בחיוך את סגנון החיים שלה, את הסוד הזה שריחף, כי בעלה היה תת אלוף, הוא היה מאוד בכיר בחיל האוויר, ואני רוצה דווקא לקרוא מול הדבר הזה עוד מקום שבו ניצה מזכירה את עצמה בהקשר של סודות. זה נקרא מי אכל את העצמות של הכלב. לכל אחד סודות משלו, וגם לי היה סוד גדול בבית בתקופת הבריטים, סליק של נשק. האקדח של אבא הוטמן בתחתית ארגז המצעים, ואני מסתתרת מאחורי התריס המתקפל במרפסת, מציצה אל החיילים הבריטים עם הקומטות האדומות ומכנסי החקי הקצרים שעוברים ברחוב, משותקת מפחד. אולי הם יודעים, אולי מישהו גילה להם, והיו סודות הקשורים למשחקים או מעשים לא מקובלים בבית נאור. סוד אחד מביש ביותר, במיוחד, קשור בשאלה מי קרסם את עצמות האוף שמשפחת כהן העבירה אלינו עטופות בעיתון עבור הכלב דורון. להגנתי אני יכולה לטעון שהייתי רעבה. בקיצור, היא חיסלה את העצמות ואת הבשר המועד שהיה עליהם במקום הכלב דורון, שהמתנה הזאת של משפחת כהן הייתה מיועדת לו. וזה אני חושבת משהו שמאפיין גם את הספר הזה וגם ספרים אחרים שלה. בכולם יש איזו קריצה קטנה שלקוחה מתוך החיים שלה.
אוקיי, וגם אנחנו קצת אולי קורצות עם מה שקורה בחיים שלנו. אז אני אספר שיום אחד חברה שלי שהייתה בזוגיות שאני חשבתי שהיא איומה, ואני נורא סבלתי מהידיעה שזאת זוגיות גרועה, וחבל לי נורא. ואני אוהבת אותה. ויום אחד נודע לי מחבר שאני שמחתי עליו ב-100%, שהבן זוג הזה מנהל עוד מערכת יחסים מקבילה. עכשיו, אני ממש, כאילו, הנה, נלחש לי בסוד, וגם אני השבעתי אותו שירשה לי, אותו בחור שלחש לי את הסוד, שירשה לי לספר לחברה שלי, את מה שלו, שייתן לי רשות להחליט, אם לספר לה או לא. כי אני לא ידעתי אם אני אספר לה או לא. ואז באתי אליה, היא גרה בעיר אחרת, זאת אומרת שכל הנסיעה, אני מדברת עם עצמי מה אני אעשה, ואני באה אליה, והיא אומרת לי, תשמעי, אני נורא סובלת, נורא רע לי. אז אני אומרת לה, תגידי, את רוצה שאני אעזור לך? את רוצה שאני אגיד לך משהו, שאולי יעזור לך, סליחה, לזרוק אותו? והיא אמרה לי, כן, ורדה, תעשי את זה למעני, תני לי כוח. ואז אני סיפרתי את הסיפור הזה. אני קודם לא ידעתי מה אני אגיד לה. סיפרתי לה, וזה מה שבאמת עזר לה לסגור את הסיפור. אני יודעת שזה כמובן לא המקרה הטיפוסי. ויחד עם זה, אני אומרת, לאנשים סביבי, אל תסתירו ממני. כלומר, אני רוצה לדעת הכל. כלומר, אני שונאת סודות.
אבל תארי לעצמך שאתה אומרת, לא, אל תספרי לי. מה היית עושה? הרי כבר גילית, זה כמו קרחון, כבר חשפת את חלקו.
לא, אז זהו. השאלה שלי, כלומר, המצב היה שההחלטה בידיי. אני קיבלתי, ממי שסיפר לי את הסוד, רשות לעשות מה שאני רוצה. ואם היא הייתה מספרת לי כמה טוב להם, או הם עוד מנסוע לאיזה טיול נורא נחמד, אני הייתי סותמת. אז כבר לא הייתי ילדה בת 20, אלא ילדה בת 40, אולי קצת פלוס, ואני הבנתי שאני צריכה לחשוב טוב על מה אני עושה. במקרה הזה גיליתי לה. יכול להיות שבמקרה אחר הייתי מבינה שהיא לא רוצה לדעת. אז את לא רוצה לדעת, אז אל תדעי.
את יודעת, אני רוצה להרחיב עוד את הדילמה הזאת. נניח שאת מטפלת בזוג, וכמו שקורה לפעמים בטיפול זוגי, את לפעמים רואה רק אותו או רק אותה. ואז בפגישה נניח איתו, מתברר לך שיש לו בת זוג, כבר כמה שנים הוא מתלבט אם לעזוב את הבית, או כמה חודשים. אולי אפילו בת הזוג בהיריון עכשיו, או סתם, יש ביניהם אהבה מאוד גדולה. האם בפגישה המשותפת בין שניהם, תשקלי את האפשרות לחשוף אותו?
את שואלת שאלה בלתי אפשרית. עכשיו, יש כאן, את יודעת, בעיה. יש אתיקה מקצועית, ויש הרגשת המחויבות שלך לנשים שבטיפולך. עכשיו, אני... את נתת לי דוגמה שכנראה אני לא הייתי, כי זאת האתיקה המקצועית, זאת ההחלטה. אבל אני יודעת, אני זוכרת במקרה זה, כשאת שואלת אותי, מצב שבו, תראי, את מעלה בכלל דילמות באמת איומות. את יודעת, אני אשיב לך באירוע אחר, ואת תגידי לי מה. בא בן אדם אליי ואומר לי, תקשיבי, אני פרנואידי. אני כל הזמן בטוח שאשתי בוגדת בי. אני יודע שזה לא נכון. אני יודע שאני סתם מדמיין. זה מציק לי, זה הורס אותי, שאני חשדן כזה, ואני מבקש ממך שתעזרי לי. אני אומרת לו, תביא את אשתך. באה אשתו ומספרת לי על המאהב שלה ועל הרומן הגדול שלה, ומה אני עושה עכשיו?
שאלה טובה. ההבחנה של פרנויה כבר ירדה לנו מהפרק.
הבחור יודע, הבחור פשוט יודע, אבל הוא לא יודע שהוא יודע. ומה אני עושה? עד כמה שאני זוכרת, אני החלטתי שאני לא יכולה לעזור לזוג הזה, אבל אני כן אמרתי לו, תראי, זה היה דבר נורא, הרגשתי שאם אני אגיד לו את האמת, אני הורסת אותו, אז אני רק ביקשתי שיבוא, אני כמובן לא רציתי לטפל בזוג הזה, הוא בא אליי עם הבעיה, אני אמרתי לו, תראה, אתה בן אדם מצוין, אתה בן אדם חכם, אתה על הכיפק, ואני נורא מצטערת שאני לא יכולה לעזור. את באמת מביאה שתינו חיות ביומיום שלנו את הסודות של אנשים.
נכון, אני חושבת שזאת הגדרה מאוד נכונה. מטפל, אני זוכרת אפילו את רעיון הקבלה שלי ל-MA, באחד השלבים שאלו אותי למה אני רוצה להיות פסיכולוגית קלינית, ומניתי כל מיני סיבות מכובדות, ואמרתי שיש במקצוע הזה גם וואייריזם, מציצנות.
לגמרי.
זה חלק מהקסם של המקצוע שלנו, וחלק מהכוח, וחלק מהדילמות. המציצנות למקומות הכי פרטיים, ולפעמים דרמטיים של אנשים אחרים.
תראי, אני לגמרי מסכימה אותך. אנחנו באמת מסתובבים עם סודות של אנשים. ולפעמים, באמת, אדם בא ומדבר איתך, את לא פתרת לו עדיין שום דבר. את לא... שינית לו שום דבר בחיים, אבל משהו במשוב, הוא יוצא עם פחות גיבנת. כלומר, הדבריו ירווח לי, הוא דבר נורא נכון. לפעמים אתה צריך לירוק את הסוד שלך אל מישהו אחר, ואגב, ניצה מביאה בבוקסות כל מיני דוגמאות, הדוגמה על מידס, אני אספר אותה כאן.
כן, אני לא זוכרת.
אז היא, שוב, היא רלוונטית לעניין הזה, שמידס צמחו לו אוזני חמור,
כן, כן.
והוא נורא התבייש בזה, והוא חבש כובע, אותו מידס, אגב, שהפך כל דבר לזהב, כן? והוא גילה את הסוד שלו, כמובן, בהכרח, רק לספר שלו. ואז הספר שלו עם הסוד הזה, נורא נורא הכביד עליו, ואל ספר לאף אחד, אז הוא הלך לנחל, ועל יד הנחל הוא חפר בחול גומה, והוא לחש את הסוד לגומה, רק לגומה. אבל אז צמח ניצן, שהפך לצמח, והצמח לחש את הסוד הזה לכל עובר ושב. נורא יפה, כי בעצם זה אומר משהו, לפחות ככה ניחשתי, שיש סודות שלא מצליחים להסתיר. ויפה ניצה מביאה את הדוגמה של סודו של בגין, מחלתו, שבעצם לא היו אמורים לספר על הירידה שלו, על זה שהוא כבר היה מבולבל, זה היה סוד שלו. אבל אחר מותו, איכשהו, כמובן, בתוכנית טלוויזיה, מספרים בדיוק מה היה. מה דעתך על זה? היה על זה ויכוח, אם זה לגיטימי, שאחר מותו של בגין חשפו את הסוד, שהוא היה בעצם סוד חשוב.
כן, זו דילמה מאוד גדולה. אני חושבת שהיום כל המנהיגים הרבה הרבה יותר חשופים. הנה, נשיא ארצות הברית ביידן עבר קולונוסקופיה לפני כמה ימים, אורכה היה 85 דקות, הסגנית שלו הייתה נשיאת ארצות הברית למשך 85 דקות, והרופא אחר כך תיאר בדיוק כמה הוא בריא ומה תוצאות הקולונוסקופיה. בעבר זה לא היה ככה. היה אולי ג'ונסון, אם אני לא טועה, מנשיא ארצות הברית, שחשף את הצלקת אחרי שקרתו לו את האפנדיצית או משהו כזה, אבל המדיניות הייתה לשמור בסוד את ההיסטוריה הרפואית, את מכירה את הביטוי הידוע, בגין מתלוצץ עם רופאיו, לא כן. דיברו אז על זה, וזו שאלה גדולה, שאלה אתית גדולה, האם אחרי שנים, פג התוקף של הסוד הזה, כמו שפג התוקף של מסמכים בגנזך המדינה, שחושפים אותם לאור אחרי כך וכך שנים. אז אני חושבת שיש פה דילמה מאוד גדולה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה, כאנשי תקשורת, כמי שקרוב לאותו אדם. יש לי חברה שאח שלה מת מאיידס לפני שנים רבות, ועדיין כל זמן שאימא שלה בחיים, העובדה הזאת, הוא היה איש מפורסם, העובדה הזאת שהוא מת מאיידס, לא מזכירים אותה בשום מקום. אז יש, את יודעת, סודות שהם מאוד תלויי תרבות. מאוד תלוי, פעם לא היו מדברים על, לא על מזכורות, לא על כמה אני מרוויח, ולא על חיי המין שלי, אנחנו הפכנו הרבה יותר חשופים כחברה.
את יודעת מה? אבל דווקא על רקע החשופים, הסודיות עדיין ישנה, ואת יודעת, זה מפתה אותי אפילו לדבר על כך, שאנחנו, האזרחים, חיים בלי לדעת את האמת. יש המון דברים שקורים בסוד, וכשאת רואה תוכניות, נניח על מלחמת יום כיפור, כל הזמן מתגלים לך עוד דברים, ואם אנחנו אנשים שהיינו שם, וחיינו אז, ואנחנו שומעים מה קרה, אנחנו אומרים, רימו אותנו. אנחנו היינו כמו ילדים קטנים, לא אמרו לנו את האמת. ואת יודעת, ציפי, גם אפילו הסיפור על הזוג הזה שנחטף על ידי ממשלת טורקיה. כל הזמן דיברו על מה, פרשנים, ואמרו מה קורה ומה יקרה. הם בעצם קשקשו שטויות. מתחת לפני השטח, העניין טופל ונגמר, אבל אנחנו חיינו עם מה שאומרים לנו.
טוב, הייתה שם סודיות מובנית כדי לא לחבל במאמצים.
נכון.
כדי לא להרתיח את השטח באיטליה, ולגרום לארדואן לטפס על איזה עץ שהוא לא יוכל לרדת ממנו. זה הייתה סודיות, כמו שקראנו לזה פעם, סוד צבאי. זה היה סוד צבאי כדי שמתחת לרדאר אפשר יהיה לארגן את הדבר הזה.
אז האם אין לך הרגשה כללית, כללית שכאזרח, יש המון סודות שאת היום לא יודעת, שלטובת המדינה, לטובת זה, וכפי שניצה כותבת, סודות הצבאים של בעלה. אנחנו כמו ילדים קטנים, שלא מספרים לנו המון סודות חשובים, כל מיני בריתות שנוצרות, כל הסיפור של היחסים בין מנהיגי ישראל לבין ירדן, שהסתירו מאיתנו. גם היום, אנחנו כמו ילדים שההורים שלנו, לא מספרים לנו המון סודות.
אבל לפי דעתי זה את מתארת מצב מורכב, כי זה כמו פילם, שפעם היינו מצלמים עם פילם, והיו חושפים אותו לאור, זה היה שורף את התמונות. יש דברים שאני לא בטוחה שאני רוצה לדעת. נניח שאני מאושפזת עכשיו בבית חולים, והרופאים מתלכדים סביב הבחנה מסוימת. לא הייתי רוצה לדעת שבישיבת הבוקר, שלושה רופאים אמרו, נכון, זה באמת א', ב', ג', ושלושה אחרים אמרו, זה שטויות, אתם סתם מחמירים, זה משהו אחר לגמרי. הייתי רוצה לקבל איזו חזית אחידה של הרופא שמטפל בי, או של מנהל המחלקה, מה השורה התחתונה. זה לא אומר שאני לא אלך לשמוע second opinion, שאני לא אלך לשמוע דעה שנייה, אבל לא תמיד, אני מרגישה שאני לא תמיד רוצה לדעת בדיוק את אחורי הקלעים. במקרה הזה של הזוג המצוין, דוגמה מצוינת לסוד של הזוג הזה מטורקיה, קראו שם מתחת לפני השטח דברים שנגנו על הכבוד העצמי של ארדואן, על הרצון שלו שיצחק הרצוג ישוחח איתו ויבקש ממנו, על הכוח שהוא צבר מהסיפור הזה. ואני משערת שאם היינו יודעים את פרטי הפרטים, זה רק היה מזיק. אני מוכנה לקבל את הסוד הזה.
אז נכון שיש סודות שאולי אני חיה מצד אחד בחוויה של, את דיברת על וואייריזם, על מציצנות, על סקרנות אינסופית. כלומר, זה יצר אדיר שבאמת נוכח בי, והמקצוע, הסודות של אנשים, באמת מזין יצר. זה ממש יצר, זה לא סתם. ויחד עם זאת, אני רוצה לדעת עוד המון המון דברים שאני לא יודעת. כלומר, מבחינתי, אני הייתי רוצה לדעת הכל. אבל אולי אני משלה את עצמי. אולי אנחנו משלים את עצמנו, כי יש סודות שאנחנו לא מספרים לעצמנו.
בטוח, יש סודות שאנחנו לא מספרים לעצמנו.
אולי
בטוח.
אני עכשיו מסתירה מעצמי המון דברים שאני לא כל כך רוצה לדעת. אני רק חושבת שאני רוצה לדעת.
או את מכחישה אותם, או מדחיקה אותם, או משתמשת באחד ממנגנוני הגנה. שזו דרך מאוד טבעית להתמודד. תסתכלי על ניצולי השואה שבמשך שנים הדחיקו את החוויות המזוויעות, את האבל הקשה, את ההשפלה שהם עברו, את הניצול המיני שלא מעט נשים עברו, את הפרידה, הוריי, שהיו ניצולי שואה, חוו פרידה חטופה מ-13 בני משפחה בדרגה ראשונה. כשהם ברחו מהגטו בעיר שלהם דובנו, היום זה אוקראינה, השאירו מאחוריהם 13 בני משפחה, שמקום קבורתם ומועד מותם לא נודע. והם לא דיברו על זה, הם לא דיברו על זה. זה היה צורך קיומי, כי איך אתה יכול לשלוח ילד לבית ספר, לחגוג לו יום הולדת, לקנות שמלה חדשה לחתונה של הבן או הנכד, ובאותו זמן לזכור את האבל הכבד הזה, את האובדן. אז אני חושבת שסודות, ובעניין הזה אני חושבת שהספר של ניצה עושה משהו מאוד חשוב, היא מנרמלת את עניין הסודות. סודות, יש בהם לא פעם גם כוח וצורך, וזה לא בהכרח אותה מפלצת שאוכלת, כמו שאנחנו אומרים.
אז יפה, התחלנו מהמפלצת. אפשר לחזור, אגב, לעוד סוד שניצה מספרת, שמישהו אמר לה, את נראית מאוהבת. את נראית מאוהבת. והיא אמרה, נכון. והיא התכוונה בעצם לסוד הגדול, שהיא בהיריון, והיא לגמרי לגמרי מאוהבת ילוד בחיים שכעת סומכים בתוכה. אז הנה, היא כאילו הפיצה את הסוד, אבל איזושהי אמת אחרת. אז שתינו נורא אהבנו את הספר, מאוד אהבנו את הספר.
מאוד אהבתי את הספר, מאוד אהבתי את ניצה גם. היא למדה איתך ניצה, נכון? למדתם באותה שנה בחוג לפסיכולוגיה.
כן, ואת יודעת מה? אני לא זוכרת אם החלפנו מילה. אני הייתי כאילו הילדה הגדולה שבאה בגיל יותר מאוחר, כלום, שום קשר. ואם היה משהו אני שכחתי. והנה פתאום גם עניין וגם פרשת חיים נגנית לעיניי. זה מאוד חווייתי. ואני חושבת שכל אחד שיקרא את הספר ירגיש, הוא יחשוב על הסודות שלו. מה כן, מה לא. ויקבל אולי לגיטימציה להמון דברים שהוא חשב שהם לא בסדר. אולי הם כן בסדר.
נכון, מאוד מאוד מסכימה להגדרה הזאת. לגיטימציה לשמור חלק מהסודות.
אז ציפי גון גרוס, באמת תודה שבאת.
תודה
לשוחר.
רבה. תודה רבה, היה לי מעוניין. מאוד מעניין לשוחח על הספר.
על הספר של ניצה אייל, סודות ומה שמאחוריהם. גם, שימו את סודתכם או לא, אבל תקראו ותהנו. תודה כמובן, תודה למלי בנימינוב, תודה לאילי קונפלד, תודה לרון שהין, תודה לכם המאזינים.
ערב טוב.
ערב טוב, ביי. Thank you.